הגענו לדף כ"ז עמוד ב', כשבע שורות מלמטה. למדנו בדף הקודם, אחרי תיקון הגמרא, שמה שאמר רבי יוחנן, זה כך, זר שסידר שני גזירי עצים, חייב מיתה בידי שמיים, הועיל ועבודת היומי. כלומר, סידור שני גזירי עצים, נחשב עבודת היום. אמר מרזות רבי תמר רב אשי וענן לא תנן אחי, האם לא למד, לא שנינו במשנה הבאה, זה משנה בתחילת הפרק הבא, שנראה עוד מעט. אמר להם הממונה, צאו ראו אם כבר הגיע זמן השחיטה של תמיד, כלומר, הממונה, הוא אומר לכל הכהנים שנאספו לפנות בוקר, לכו תעלו עם עלה עמוד השחר כדי שנוכל להתחיל את זמן השחיטה של התמיד. עכשיו, מה צריך להיות לפני זמן השחיטה של התמיד? סידור העצים, סידור שני גזירי העצים. אז למה לא אמרו, תראה עם עלה עמוד השחר בשביל לראות אם אפשר לסדר שני גזירי העצים? אלא מה, אתה מביא מזה שסידור שני גזירי העצים אפשר לעשות בלילה, לא ביום. לכן, אומרים עלה עמוד השחר רק בשביל השחיטה. זה מה שאומרת, מה, ואילו זמן שני גזירי העצים לא קטני. אומרת, מה, לא, לא חייב לומר כך. יהיה אפשר בהחלט לומר שסידור הגזירים חייב לעשות ביום. ובכל זאת, למה המשנה לא הביאה דווקא את הדין הזה? הך, דלית את הקנת הקטני. אבל הך, דלית את הקטנת הלא קטני. כלומר, דבר שאינו תקנה, המשנה הביאה. מה זה דבר שאינו תקנה? אם אכן ישחטו בלילה, אז דבר פסול ומה לעשות. אבל אם יסדרו את הגזירים בלילה, למרות שחייבים לעשות זה ביום, יש לו תקנה. מה תקנה? יכולים לפנות ולהסדר שוב ביום. טוב, זה קושיה על הנוסח של התיקון של הגמרא. ויש את הנוסח המקורי של רבי יוחנן, לפני שהגמרא בדף הקודם תקנה, שלמדנו זר שסידר את המערכה חייב מיתה. יש גם קושיה על הנוסח הזה. ויקא דאמרי מתקיף לרבי זרע, יש אומרים שהקושיה הייתה של רבי זרע על הנוסח המקורי. וכי יש לך עבודה ששנה אחרי עבודה ופסולה בזר, למדנו, כדי שזר יהיה חייב מיתה בידי שמיים, צריך להיות עבודה תמה, עבודה שבה נגמרו ונשלמו כל העבודות שבסדרה הזאת. עכשיו, אחרי סידור המערכה, צריך עדיין לבוא ולהוסיף עליה שני גזירי עצים. אז איך זה יכול להיות שזר שסידר את המערכה יהיה חייב מיתה? אומרת מה לא, הנה מצאנו שעבודה שחייב מיתה, למרות שהיא לכאורה לא נחשבת עבודה תמה. והרי איברים ופדרים, הרי איברים ופדרים יש אחרי תרומת הדשן. בכל זאת נחשבת עבודה תמה, ולכן זר חייב עליה מיתה. אומרת מה לא, איברים ופדרים, זה שיש עליה תרומת הדשן זה לא אומר שום דבר. תרומת הדשן לא משויכת לאיברים ופדרים, אלא סוף העבודה דיממי. איברים ופדרים זה סוף העבודה של היום, כי זה שריפת הקטרת החלבים והאיברים של הקורבנות של היום. עומד עם עברי תרומת הדשן, תרומת הדשן יש אחריה עבודת הוצאת שער הדשן שבראש המזבח, ובכל זאת נחשבת עבודת תמה, ולכן זר חייב עליה מיתה. אז עומד, הגמרא, תחילת עבודה דיממי. באמת נכון, תרומת הדשן נחשבת תחילת עבודה של יום, ולכן לא מחשיבים את הוצאת הדשן שאחר כך כהשלמת עבודת של תרומת הדשן. זה מה שאמר רבי יוחנן, קידש ידיו לתרומת הדשן, למחר לא צריך לקדש. אם כהן קידש ידיו בלילה כבר לתרומת הדשן, למחר, מגיע לאות השחר, לא צריך לקדש ידיו פעם נוספת, שכבר קידש מתחילת העבודה. לכן תרומת הדשן נחשבת תחילת עבודה של יום. אז אומרת, טוב, אחרי שדחינו את כל ההשגות על קביעת רבי זרע, שסידור המערכה אינה עבודה תמה, אלא קשיא, איך אמר רבי יוחנן אכן שזר שסידר את המערכה חיה מיתה? הרי אין זר חיה מיתה אלא עבודה תמה, ולא עבודה שיש אחרי העבודה. אלא באמת חוזרים לתיקון של הגמרא שראינו בדף הקודם. אלא יתמר, אך יתמר. אמר רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, באמת, רבי יוחנן לא אמר את עניין שזר שסידר את המערכה, לא אמר משהו אחר. זר שסידר שני גזירי עצים חייב מיתה, הואיל ועבודת תמה. היא באמת נחשבת עבודת תמה, נשלם סידור המערכה. מה כתבי הרב, אלא מעטתי בי פייס, אם אכן אתה אומר סידור שני גזירי עצים, נחשבת עבודת תמה, והוא חשוב כל כך שזר חייב אליה מיתה, אז תיבי פייס, לכאורה צריך שהעבודה הזאת יהיה חלק מהפייס. אומרת מה אכן, הוא חלק מהפייס. זה מה שהקשנו גם בדף הקודם. ולא בעי הפייס, האם באמת עבודת סידור גזירת העצים לא צריך פייס? והתניא למדנו, פורש בברייתא. מי שזכה בתרומת הדשן יזכה בסידור שני גזירי העצים. מי שזכה בפייס הראשון בתרומת הדשן הוא זוכה גם בסידור שני גזירי העצים, הרי שבאמת הוא נחשב חלק מהפייס. אלא אומרת מה אחי כמה, יפייסו לו בפני עצמה? לא. אנחנו שואלים למה לא עושים פייס נפרד לסידור שני גזירי העצים? למה רק אומרים מי שזכה בתרומת הדשן זוכה בפייס? אלא אומרת מה כדאי מינן, כמו שאמרנו כבר בדף כ"ב. באמת שמתחילה תקנו פייס לתרומת הדשן לבדה, ופייס נפרד לסידור גזירים. אלא שראו חכמים שהכהנים רבים נמנעים מלהאסף בפייס לתרומת הדשן, כי תרומת הדשן לבדה לא הייתה נחשבת חשובה ביניהם. ולכן חזרו ותקנו שמי שזכה בתרומת הדשן יזכה גם בסידור הגזירים וכו'. וכל זה למדנו בעצם בדף כ"ב. מהקושה של רבה, על מה שאמר רבי יוחנן, משמע שלא מפייסים פייס נפרד על שום עבודה, אלא אם כן זה עבודה תמה, וגם עבודה שזר חייב להם איתה. שואלת הגמרא, למימרא דעבודה תמה וזר חייב להם איתה, באי הפייס, אבל אין זר חייב להם איתה, לא באי הפייס, והרי שחיטה, מצים ששחיטה, שכשרה בזר, ולכל זאת מפייסים אליה פייס בפני עצמה. אין עומד בלשן לשחיטה, וזה גם ראינו בדף הקודם, זה תחילת עבודת יממה. מכיוון שבאמת זה מדובר תחילת עבודת קורבן התמיד, היא חביבה ביותר לכהנים, ולמרות שהיא קשרה בזר, מפייסים עליה. עוד מקשה הגמרא למימרא דעבודת תמה באי פייס, רק עבודה שכזו שאין אחרי עבודה אחרת, צריכה פייס, עבודה שיש אחרי עבודה לא באי פייס, והרי איברים מפותרים, שיפעמים נעשית לאחר שבלילה, לאחר חשיכה, ואז בא אחריה, כמו שאמרנו, באותו לילה, תרומת הדשן, למרות זאת, מפייסים עליה, אלא כמו שאמרנו כבר, איברים מפותרים, סוף עבודה דיממי, לא נחשב עבודה, לכן היא בעצם נחשבת עבודה תמה, עבודה שלמה, עבודה שמשלימה ומסיימת את עבודת היום של הקורבן. והרי תרומת הדשן, עומד גם משום מייסה שהיה, באמת ראו היה שלא יפייסו התרומת הדשן לעצמה, אלא תקנו לפייס, באמת כמו שאמרנו, היו שני כהנים שרצים, והגיעו לסכנה, ולכן תקנו פייס על תרומת הדשן. עוד שואלים את אותה שאלה, אחרי שתיקנו שוב את הגמרא, ואמרנו מדובר על סידור שני גזרי העצים, אז מקשים על זה שוב, אמר זאת רבי תמר רבה, שזה שוב אותה קושה בדיוק, אף אנה נמי תנין לכאורה, גם אנחנו למד, אמר להם הממונה, צאו ראו אם הגיע זמן שחיטה, ובזמן סידור העצים לא קטנה, אלא כמו שאמרנו כבר, החדילית לתקנת קטנה, החדילית לתקנת לא קטנה, כלומר, דבר שאינו תקנה כמו שחיטה, אז התנה שנה, דבר שיש לו תקנה, סידור שני גזרי העצים, שאם יעשתה בלילה, יבואו ויסדרו את זה שוב ביום, לא קטנה. בזה, סיום הפרק השני, הדרן הלך בראשונה, והגמרא מתחילה את פרק שלישי, עם חוזר לדון בסדר העבודה של יום הכיפורים, שבעצם עצרנו בה באמצע, בסוף פרק ראשון, והמשכנו עם תרומת הדשן ועוד עבודות של הקורבן. אומרת המשנה, אמר להם הממונה, סגן הכהן, צאו ראו אם הגיע זמן השחיטה. תעלו למקום גבוה ותראו אם הגיע זמן השחיטה של קורבן תמיד של שחר. אם הגיע הזמן, אז הרואה אומר ברקאי, כלומר אותו כהן שעל על הגג, הוא אומר ברקאי, תחיל אור עמוד השחר להבריק. ויש פה גרסאות שונות ונראה בדיוק את הנפקא מינה אחר כך. מתיה בן שאול אומר, כך הוא היה מודיע על הגיע הזמן שחיטת התמיד, העיר פני כל המזרח, עד שבחברון, יש פה גרסאות שונות ונראה את זה בגמרא, והוא אומר הן, מי זה הוא אומר הן, גם זה הגמרא תשאל. ולמה הוא צריך לכך? למה היה צריך לעלות למקום גבוה כדי לבדוק אם הגיע זמן השחר? למה? שפעם אחת עלה מאור הלבנה, אור הירח, ואיר את השמיים זמן ועד לפני עלות השחר, חשבו שכבר הגיע עלות השחר, דימו שאיר המזרח, ושחטו את התמיד. אחרי זה התברר שטעו, שחטו לפני הזמן, והוציאו לבית השריפה, עשו טעות, והיו צריכים בעצם לפסול את הקודשים האלו. לכן, כדי לא לבוא שוב לדי תקלה, תקנו לבדוק ממקום גבוה אם אכן העיר הגיע עלות השחר. אחרי שהגיע זמן הקבת התמיד, הורידו כהן הגדול לבית התבילה, הורידו אותו למקווה, והמשנה מביאה הכלל פה, זה הכלל היה במקדש, כל המסכת רגליו, כל מי שיוצא למה שנקרא גדולים, אז טעון תבילה, צריך תבילה במקווה לפני שיעבוד. אבל כל המטיל מים, מה שנקרא קטנים, אז טעון קידוש ידיים ורגליים, ולא תבילה ממש במקווה. הגמרא מביאה כאן ברייתא, שבה נחלקו התנאים על הלשון בדיוק שהכהן מודיע, שעיר המזרח, ויש בזה נפקא מינה. תניא רבי ישמעאל אומר, הרואה שעלה, היה מודיע ברק ברקאי, התחיל השחר לעיר. רבי עקיבא אומר לו, היה אומר זה בלשון אחרת, עלה ברקאי, עלה השחר. למה? כפי רבי עקיבא, אין לשחוט את התמיד בתחילת השחר בדיוק, אלא קצת מאוחר יותר, שעלה השחר ואי יותר. נחום בן אפקשיון אומר, שמי שהוא רואה, הוא צריך להגיד אף ברקאי בחברון. כלומר, עיר השחר בחברון, קצת יותר מאוחר. מתי בן שמול אומר, הממונה על הפייסות אומר, העיר פני כל המזרח עד שבחברון. רבי דבן בטרה אומר, העיר פני כל המזרח עד שבחברון, ויצאו כולם איש איש למלאכתו. שואלת הגמרא על הדעה האחרונה, יחי נגה לטובה, אם כבר ככה, אז כבר, אם הוא הגיע למצב שיצאו כולם איש איש למלאכתו, הרי יש כבר הרבה אור, לא צריך שמישהו יעמוד במקום גבוה לראות, אלא יהיה, גם מי שנמצא בקרקע יכול לראות. אלא אומרת הגמרא, לזכור פועלים כאמרינן. אין כמעט נתן לומר שהפועלים כבר יצאו לעבוד. הכוונה לומר שיש מספיק אור שבעלי בתים יצאו לזכור פועלים. הפועלים יוצאים לעבודתם בנצח חמה, ובעל הבית משקים לפני זה לראות אם הוא יכול לזכור את הפועלים עד הנצח חמה. ובזמן שבעלי בתים יוצאים למצוא פועלים, האור עדיין לא חזק. לכן היה צריך לבדוק במקום גבוה שהגיע הזמן זה. זה לגבי הדעה האחרונה בברייתא. מתוך מה שלמדנו שהיו עולים לראות מתי הגיע עלות השחר, אז אנחנו עוסקים פה קצת בזריזות והקדמה במצוות, ולומדים מאברהם אבינו. אמר רב ספרא צלות את אברהם מקימה שחרי קוטלי. תפילת הערב של אברהם, כלומר תפילת מנחה בעצם של אברהם, זה מתחיל ממתי מיד אחרי חצות, תחילת השעה השביעית, כאשר בעצם מה שחרי קוטלי, צידי הכתלים משחירים. כלומר, צידי הכתלים שפונים לצד מזרח, הם מתחילים בעצם, אחרי שהחמה עומד באמצע רקיע, מתחילים לעמוד לצד מערב. אחרי זה, זה כבר מתחיל להיקרא ערב. לפי זה, מיד אחרי חצות, אנחנו כבר מתחילים להגיד שזה ערב בעצם. אפשר כבר להתפלל תפילת מנחה. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, ענן מאברהם, נקום ונגמר, מה, נבוא ונלמד מזריזותו של אברהם? הרי הוא היה זריז ביותר. אז אמר רב, התנא גמר מאברהם, ענן לא גמלין המיני? יש תנא שלמד מאברהם, אנחנו לא נלמד ממנו? כתוב, דתניא, לגבי ברית המילה. וביום השמיעי ימוד בשר עולתו. מלמד שכל היום קשר למילה, קשר לברית מילה, אלא שהזריזים מקדינים מצוות. מאיפה למדנו שזריזים מקדינים מצוות? שנאמר, וישכם אברהם הבוקר, ויחבוש את חמורו וכו'. הרי שאכן לומדים ממנהג זריזותו של אברהם אבינו, לעניין ברית המילה. אז לכן למה לא ללמוד כאן גם לגבי מנחה? לא, אלא באמת מביאים קושיה אחרת. ופה זה קושיה. אלא אמר הרב יוסף הקקה שלי, ככה הוא התכוון להקשות. הוא מקשה מבית המקדש. למדנו מסכת פסחים, כתוב דתנן חל ערבי פסחים להיות בערב שבת, כשצריך לשחוט את הקורבן התמיד בערב פסח, וכשערב פסח נופל להיות בערב שבת, וצריך להקדים ככל האפשר לשחוט תמיד שבין הארבעים, כי צריך להקריב את כל הקורבן הפסח, וגם להספיק לצלות אותם, כי זה לא דוחה את השבת. אז כתוב נשחט בשש ומחצה, זה הזמן המוקדם ביותר שאפשר לשחוט את תמיד שבין הארבעים, כלומר שש וחצי. לא מיד אחרי חצות, שש וכמה דקות. וכתוב בקרב בשבע ומחצה, ולמה לא הקדימו יותר, ונשחטי מחימש חרי קוטלי, לכאורה היה צריך לשחוט את התמיד מיד כשמשחרים קוטלי בית המקדש, כלומר מיד כשמתחיל את השעה השביעית. אז הגמרא הביאה כמה תירוצים. מהי קושיה אומרת הגמרא, ודילמה קוטלי בית המקדש בשש ומחצה משחרר, אולי קוטלי בית המקדש משחרים בגלל הצל רק בשש ומחצה, כלומר משום דלא מחב נטובה, אולי לא יהיו זקופים בזווית ישרה, כלומר אולי לא יהיו מכוונים לגמרי לדעת בדיוק מתי חצות ומתי מתחיל בדיוק דקות אחרי חצות. לכן אמרו שש וחצי בבית המקדש. תירוץ אחר, אינמי, שענה אברהם, והצטדינות גדולה הייתה בליבו. אברהם הוא שונה, הוא היה בקיא גדול בתנועת הכוכבים והמזלות וכו', הוא ידע לכוון בדיוק את הזמנים. לכן הוא יכול להתפלל בדיוק מיד אחרי חצות. אינמי, תירוץ אחר, משום זקן ויושב בישיבה אבא. או משום שאכן אברהם אבינו, הוא היה זקן ויושב בישיבה, כלומר היה קנה חוכמה הרבה, מרבה בישיבה, למד תורה, למד חוכמות, ולכן לא טעה, אבל שאר כל אדם יכול לבלידי טעות. ועכשיו, לפי התירוצים האלה, באמת אנחנו מבינים שאי אפשר ללמוד מאברהם, ויכול להיות שאפשר לבוא לידי טעות, הוא מת להלכה, זמן מנחה גדולה היום, מתחיל חצי שעה אחרי חצות, בדיוק בשביל הדבר הזה, כי אפשר לבוא לידי טעות. אמנם כשיש שעונים, לכאורה זה יותר קל, וזה כבר לא שינו את זה. ועכשיו הגמרא מביאה ראיה, שאברהם אבינו היה זוקן ויושב בישיבה, אז אמר רבי חמא ברבי חנינא, מימיהן של אבותינו, לא פרשה ישיבה, כלומר ישיבה מקום הוראה, מקום לימוד תורה, מקום לימוד חוכמה, לא פרשה ישיבה מהם. היו במצרים ישיבה מהם, שנאמר בדבר השם למשה, ולך ועשת את זקני ישראל. זקנים זה שקנו חוכמה ויושבים בישיבה. היו במדבר ישיבה מהם. כתוב, אספה לי 70 איש מזקני ישראל וכו'. וכן, קודם כל, אצל האבות, אברהם אבינו, זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר, ואברהם זקן, בא בימים, זקן זה מי שקנה חוכמה. יצחק אבינו גם כן, זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר, ויהי כי זקן יצחק, ותיכן עיניו מראות וכו'. יעקב אבינו, זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר, ועיני ישראל כבדו מזוקן. כלומר, כל פעם שכתוב זקן, הכוונה זקן שקנה חוכמה וישב בישיבה. למד הרבה וישב וקנה חוכמה. ואפילו אליעזר בן אברהם, זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר, ויאמר אברהם על עבדו זקן ביתו, המושל בכל אשר לו, אמר רבי אלעזר, שמושל בתורת רבו. כלומר, היה תלמיד חכם, כמו שכתוב בהמשך פה, הוא דמשק אליעזר, אמר רבי אלעזר, דמשק זה ראשי תיבות שדולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים. עוד בניין קיום מצוות אצל אברהם אבינו, אמר רב, קיים אברהם אבינו כל התורה כולה שנאמר, בהבטחת השם ליצחק שיקיים לו את כל מה שהבטיח לאברהם אבינו, כתוב עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמו משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי. אמר לי רב שמעון בר חייא לרב, מאיפה אנחנו יודעים באמת שאברהם קיים את כל התורה? ואם השבע מצוות, אולי מה שכתוב משמרתי מצוותי חוקותי וכו', הכוונה שבע מצוות בנוח, לא דווקא כל התורה כרג מצוות. אלא אומרת גמרא, אי כנה ממילה. לא, אנחנו רואים שאכן הוא קיים מצוות מילה. אומרת גמרא, אולי בסדר, עדיין אפשר להגיד, אולי הכוונה שבע מצוות במילה, מי אמר שזה כל התורה כולה? אמר לי, אם אכן כך, אם כן, למה כתוב מצוותי ותורותי, למה לי? הרי לכאורה לא צריך כל כך להרחיב בזה. כתוב, משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי. אם באמת רצו להגיד שרק אברהם אבינו הקשיב להשם, שהוא קיים שבע מצוות ונוח וברית מילה, הם מספיק לכתוב, שמע בקולי וישמו משמרתי, מה שהשם ציווה. מה שכתוב מצוותיי ותורותיי, בא למד שהוא קיים את כל התורה כולה. אמר רב אביטי מרבה שקיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילים, לא רק דברים שהם תורה שבכתב, אפילו דברים שמתורה שבעל פה, אפילו דברים שתיקוני תקנה דרבנן, שנאמר תורותיי, בלשון רבים, אחת תורה שבכתב ואחת שתורה שבעל פה. הגמרא מפרשת להמשך המשנה, מתיה בן שמואל אומר, והוא אומר הן, כן, כתוב, הוא אומר הן, מי זה הוא שאומר הן? מה נאמר הן? מי אמר הן? אילם האח דקאי איגרא, אם זה הכהן שעלה לגג, הוא אומר הן, הוא חלים והוא מפשה, הוא אדם שהוא חולם, הוא גם פותר את החלום של עצמו, כלומר הוא אדם, הוא עונה לשאלה של עצמו, זה לא סביר. אז צריך לומר שמי שעומד על הקרקע, הוא אומר הן. אילם האח דקאי ערא מנה ידע, אם האדם של הקרקע אומר הן, מאיפה יודע? אם אכן הגיע עיר המזרח או לא, הרי כל הרעיון זה מי שעולה לגג, הוא יודע אם עיר המזרח. אז הגמרא מביאה שתי דרכים לפתור את השאלה הזאת. היא בהתאמה, הח דקאי הרי והח דקאי יגרע, אפשר להגיד שמת. זה שעומד על הקרקע, אפשר להגיד שזה שעומד על הגג. היא בהתאמה, הח דקאי יגרע, זה שעומד על הגג, וככה השיחה מתנהלת. אמר איהו, כלומר, הרואה מעל הגג, הוא מאי פני כל המזרח, ואמר לי, בלשון שלה, הח דקאי הרי, זה שעומד על הקרקע, ככה שואלים אותו, זה שעומד על הקרקע, עד שבחברון? כלומר, אתה בטוח, עד שבחברון? אמר לי, איהו הן. אז זה שעל הגג אומר הן, זה התנהלות של שיחה אחת. אפשרות אחרת היא בהתאמה, אפשר לומר, הח דקאי הרי, זה שעומד על הקרקע אומר הן. איך? אמר, איהו, אומר בתחילה, עומד על הקרקע, עיר פני כל המזרח, הוא שואל את מישהו על הגג, עיר פני כל המזרח, וזה שעל הגג אומר, עד שבחברון, כך הוא אומר. ואז אמר להן, הן הכוונה, הבנתי, יפה. ככה אפשר להגיד שתי שיחות ולהסביר את המשנה. יש פה את המשך המשנה שהגמרא מבארת בסוף כ"ח עמוד ב', זה נראה בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.